Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 175, אפלה ופחד בניו יורק, על הפסקות חשמל. שידור חוזר. הפרק הנוכחי הוא שידור חוזר של פרק 72 שעלה לאוויר באפריל 2010. השידור החוזר, או נכון יותר לומר רימק של הפרק המקורי, הוא חלק מתהליך רענון והקלטה מחדש של חלק מהפרקים הישנים יותר של הפודקאסט. בימים ההם, כשעוד הייתי פודקאסטר צעיר ופוחז, והיינו גונבים תרנגולות מהלול של הקיבוץ ומקליטים פרקים סביב המדורה, בימים ההם שילבתי בפרקים קטעי מוזיקה שהיום אני יודע שהם מוגנים בזכויות יוצרים. במסגרת הרימק הקלטתי מחדש קטעים מסוימים ושילבתי בהם מוזיקה חדשה. זו הסיבה שבמהלך הפרק תוכלו להבחין בהבדלים באיכות ההקלטה בין ההקלטות החדשות והשנות יותר. הפרק על הפסקות חשמל ספציפית לא היה זמין להורדה באתר כבר מזה כ-3 שנים, אז אני מניח שרוב המאזינים שומעים אותו בפעם הראשונה. זו גם הזדמנות להודות לאישי עוז שאת המוזיקה שלו תשמעו בפרק. אישי הוא מוזיקאי בארצות הברית שמתמחה בכתיבת שירים לפי הצורך. כל אחד יכול לכתוב שירים על אהבה, אבל אני ביקשתי מאישי שיר על הפסקות חשמל. לא בדיוק נושא קליט. אבל אישי עשה עבודה מדהימה. אז אם אתם זקוקים למוזיקה, תמצאו את כתובת המייל של אישי עוז בפוסט של הפרק הזה באתר. נושא הפרק שתשמעו מיד אם כן הוא הפסקות חשמל ומדוע הן נגרמות. אחד השינויים המהותיים בתחום ייצור החשמל בישראל מאז שיצא הפרק ב-2010 ועד היום, הוא המעבר ההדרגתי לייצור חשמל באמצעות גז טבעי במקום פחם. סביר להניח ששמעתם וקראתם לא מעט על מתווה הגז והטענות בעד ונגד אישורו בממשלה, אז לא, אני לא מתכוון להיכנס לוויכוח הזה, יש לי את זה מעל ומעבר בפיד שלי בפייסבוק, תודה, אבל אני אנצל את ההזדמנות של השידור החוזר הזה כדי להסביר את מהות השינוי הטכנולוגי שמאחורי המעבר מהפקת חשמל מפחם להפקתו מגז טבעי. במשך שנים רבות, עד שנות ה-90 של המאה ה-20, רוב תחנות הכוח להפקת חשמל בישראל היו מבוססות על טורבינות קיטור ומונעות באמצעות פחם או מזות. בתחנת כוח שכזו, שריפת הפחם מחממת מים והופכת אותם לקיטור. הקיטור הרותח מוזרם בצינורות אל טורבינה, שימן שבשבת בעל המון כנפונים, והטורבינה מסובבת גנרטור, והוא זה שמייצר את החשמל. במילים אחרות, הקיטור הוא סוג של מתווך שמעביר את האנרגיה שמופקת מהפחם אל הטורבינה שמייצרת את החשמל עצמו. תחנות כוח פחמיות מבוססות קיטור הן סוסי עבודה רציניים. יש להן הספק גבוה, דהיינו הן מסוגלות להפיק המון חשמל, אבל יש להן גם חסרונות לא מעטים. למשל, לוקח די הרבה זמן להתחיל אותן ולהניע אותן לפעולה, עד 48 שעות לפעמים. ההתנאה האיטית היא הסיבה לכך שאי אפשר לחבות ולהפעיל את תחנות הכוח בהתאם לביקוש לחשמל. מהרגע שהפעלת את התחנה, היא ממשיכה לעבוד כל הזמן. בנוסף, נדרש כוח אדם רב כדי להפעיל את התחנה, הפחם הוא חומר מזהם מאוד, ולבסוף, לא במקרה כל תחנות הכוח הקיטוריות נמצאות על קו החוף, כגון התחנות בחדרה ובאשקלון. את הקיטור הרותח שעובר דרך הטורבינה צריך לקרר לפני שמחזירים אותו לדוד להרתחה מחדש, והקירור הזה דורש שאיבה של המון מי ים והמון מדוזות. החל מראשית שנות ה-2000 נכנסו לשימוש בחברת החשמל תחנות כוח מבוססות על טורבינות גז תעשייתיות. להבדיל מתחנות הקיטור, בטורבינת הגז אין צורך בתיווך של חימום מים לקיטור. הדלק הנשרף מסובב ישירות את הטורבינה, כך שהמערכת כולה פשוטה יותר. את טורבינות הגז התעשייתיות אפשר להתניע בזריזות, כך שאפשר לחבות ולהדליק אותן בהתאם לביקוש בכל רגע נתון. הן קטנות יחסית לתחנות הכוח הקיטוריות, חצי מהגודל ואולי אפילו פחות, הן זולות יותר, דורשות פחות כוח אדם, ומכיוון שאין צורך בקירור של הקיטור, אפשר להקים אותן גם בתוך היבשה ולא רק לאורך החופים. אני ממש יכול לשמוע את המדוזות בחדרה נושמות לרווחה. בשורה התחתונה מדובר על קפיצת מדרגה משמעותית בטכנולוגיה שמשמשת לייצור חשמל. אגב, למרות שמן, טורבינות הגז התעשייתיות לא בהכרח דורשות גז טבעי כדי לעבוד. אפשר להסיק אותן גם בסולר למשל. ההבדל הוא שסולר יקר בהרבה מגז טבעי וגם מזהם יותר, וזו הסיבה שהגז הוא חומר ההסקה המועדף. המילה האחרונה בתחום ייצור החשמל היא טכנולוגיה בשם מחזור משולב, שגם כן נכנסת לשימוש בחברת החשמל. בבסיס המחזור המשולב נמצאת טורבינת גז, כמו זו שתיארתי קודם, אך את הגזים הרותחים שנפלטים מהטורבינה מנצלים פעמיים, במקום רק פעם אחת. בטכנולוגיה הוותיקה יותר, הגזים הרותחים מהטורבינה מסובבים את הגנרטור, ואז נפלטים החוצה לבלי שוב. במחזור המשולב לוקחים את הגזים המיותרים האלה, שהם קצת יותר קרירים אבל עדיין לוהטים, ונעזרים בהם ליצירת קיטור. הקיטור מסובב טורבינה נוספת, וכך מייצרים חשמל נוסף. במילים אחרות, אנחנו מרוויחים פעמיים משריפה של אותה כמות גז. באופן הזה, ניתן להגביר את יעילות ייצור החשמל מ-30 וקצת אחוז ליותר מ-50 אחוז, דהיינו חצי מהאנרגיה העצורה בגז מומרת לאנרגיה חשמלית. אבל האם טכנולוגיות מתקדמות ומשוכללות יותר להפקת חשמל ולהפצתו יעזרו למנוע הפסקות חשמל מרגיזות, כמו למשל זו שהקטה בתושבי אזור השרון באוקטובר 2015? אני לא אעשה ספוילרים לפרק, אבל בוא רק נאמר שהתשובה לשאלה הזו ממש אינה ברורה מאליה. נקנח את הפרק בפינת ההיסטוריה והכימיה של היין בחסות יקב מרגלית. הפעם נצלול לתוך חביות היין. דוקטור יאיר מרגלית יספר לנו על הדרכים המפתיעות שבהן החומר ממנו עשויה החבית ותהליך הייצור שלה משפיעות על איכות היין ועל המחיר שלו. אז כעת אל הפרק עצמו. האזנה נעימה. הפרק בחסות Outbrain Engineering, המגייסת מפתחים ומהנדסים במגוון תחומים. אם שמעתם את הפרקים הקודמים של עושים היסטוריה, אז אתם כבר יודעים שאוטבריין היא אחת החברות הגדולות בעולם בתחום המלצות התוכן, ומגישה מאות מיליארדי המלצות לגולשים באתרים כמו אלה של The Guardian, CNN וכדומה. אבל מעבר לאתגר הטכנולוגי והאלגוריתמי המשמעותי, אוטבריין היא גם מקום כיף לעבוד בו. ביקרתי במשרדי Outbrain לפני שבועיים, ואורי, אחד משני המקימים של החברה, לקח אותי לסיבוב בין החדרים. מעבר לחדר המשחקים, המטבחים המובזרים וכל שאר הפינוקים, יצאתי להכיר גם לא מעט אנשי צוות של החברה, ובתור מי שהסתובב בהייטק 15 שנה בערך, אני יכול להעיד שמאוד מאוד התחשק לי לעבוד שם. אבל זה שאני לא יכול, לא אומר שאתם צריכים לוותר על ההזדמנות. ב-Outbrain מחפשים מהנדסי Java Backend, טכנולוגיות ווב, אנשי סיסטם, ביג דאטה ואלגוריתמים. הקליקו על הבאנר של Outbrain באתר של עושים היסטוריה, או שלחו את קורות החיים שלכם לכתובת jobs@outbrain.com. ה-13 ביולי 1977 החל כערב שגרתי למדי עבור תושבי העיר ניו יורק. החיים במטרופולין הענקי התנהלו כסדרם. המסעדות ובתי הקפה בגרינץ' ויליג' שקקו חיים, שחקנים דקלמו מונולוגים על בימות התיאטרון, אנשים אכלו ארוחות ערב וצפו בטלוויזיה. הם לא שיערו לעצמם שלמחרת בבוקר שום דבר לא יהיה כשהיה. חברת החשמל של ניו יורק, קון אדיסון, יצרה בעצמה רק חלק קטן יחסית מהחשמל שהיא מספקת לעיר. קשה לבנות תחנות כוח בלב המטרופולין הצפוף, וקון אדיסון העדיפה לרכוש חלק ניכר מאספקת החשמל מתחנות רחוקות ולהוליך אותו לתוך העיר על גבי קווי מתח ארוכים. בשעה 8:37 בערב פגע ברק באחד מאותם קווי מתח המזינים את העיר. על כל הקווים מותקנות מערכות הגנה כנגד ברקים, אבל דווקא על הקו הזה המערכת כשלה והזרם פסק. מספר דקות לאחר מכן, בצירוף מקרים חסר מזל, פגע ברק נוסף בשני קווי מתח אחרים. באחד מהם פעלה מערכת ההגנה כשורה, ובשני לא. צריכת החשמל נמדדת בוואטים. נורת ליבון רגילה למשל צורכת 60 וואט בכל שנייה. צריכת החשמל של העיר ניו יורק באותו ערב הייתה 5,800 מיליון וואט, או 5,800 מגוואט. שני קווי המתח שנפלו בעקבות פגיעות הברקים היו אמורים להזרים כמה מאות מגוואט, אבל כעת נאלצו כל שאר הקווים להתחלק בנטל אספקת החשמל. עוצמת הזרמים בקווי המתח החלה מתקרבת בצורה מסוכנת אל קצה גבול יכולת ההולכה של הכבלים. ואז שוב מכת ברק באותו האזור. הפגיעה שיתקה תחנת כוח גדולה והוציאה אותה מהמשחק. השעה הייתה כעת 21:00, והמהנדסים במרכז הבקרה של קון אדיסון החלו קולטים את גודל הצרה אליה נקלעו. בתוך פחות מחצי שעה איבדה ניו יורק כמחצית מהספקת החשמל החיצונית שלה, אבל לאף אחד מתושבי העיר לא היה מושג. המזגנים, המנורות והתנורים המשיכו לזלול חשמל בקצב הקבוע שלהם. לקון אדיסון היה גלגל הצלה. רשת החשמל של ניו יורק הייתה מחוברת לרשתות החשמל של ניו ג'רזי, לונג איילנד וניו אנגלנד. החיבור ביניהן אפשר לרשתות לגבות אחת את השנייה ולתגבר את אספקת החשמל במקרה הצורך. אבל כאן כבר לא היה מדובר בתגבור שגרתי. ניו יורק הגדולה הייתה מורעבת לאנרגיה, וקווי המתח המועטים שנשארו לה לא הצליחו להסביע את רעבונה של המפלצת האדירה. היא החלה שותה בצמא כמויות אדירות של אנרגיה מהרשתות השכנות, שכל אחד מהן הייתה צריכה לספק גם את צרכי תושביה שלה. לאף אחת מהן לא הייתה את היכולת להתמודד עם העומס הפתאומי. קון אדיסון הייתה הלכה למעשה משקולת כבדה שאימה להטביע את כל חברות החשמל האחרות שבסביבה. אל חדר הבקרה של קון אדיסון החלו זוהמות שיחות טלפון מבוהלות מחדרי הבקרה של חברות החשמל האחרות. לכולן הייתה את אותה הדרישה, תפסיקו את החשמל לניו יורק עכשיו או שאנחנו נעשה את זה בשבילכם. אבל אף אחד לא יכול לקבל החלטה להוריד את השלטר לעיר הגדולה ביותר בארצות הברית בלי לשקול את זה טוב טוב. כפתרון ביניים החלו המהנדסים של קון אדיסון להפחית את המתח שמגיע לעיר ב8%. לרוע מזלם, הטבע התערב וקבע עובדות בשטח. ב9:20 שוב פגע ברק רביעי במספר ושיתק קו מתח גבוה נוסף. מערכות ההגנה האוטומטיות של ניו ג'רזי וניו אינגלנד עשו את מה שהיו חייבות לעשות כדי למנוע מרשתות החשמל שלהן לקרוס. הם ניתקו את ניו יורק מהזרם. עכשיו נותרה רק לונג איילנד לבדה במערכה, ולמהנדסיה שלה לא הייתה כל ברירה. הם ניתקו את קון אדיסון מהרשת, והעיר ניו יורק על כל 8 מיליון תושביה צללה אל תוך האפלה. זו לא הייתה הפסקת החשמל הראשונה של ניו יורק. 12 שנים קודם לכן, ב-1965, הראה הפסקת חשמל ענקית בכל צפון מזרח ארצות הברית. הניו יורקים זכרו את הפסקת החשמל הזו בחיבה נוסטלגית כמאורע שאיחד את כל תושבי התפוח הגדול והוציא מהם את הטוב שבהם. שכנים עזרו זה לזה, אנשים חילקו שתייה וממתקים אחד לשני, תושבים נמרצים ירדו אל הצמתים והחלו מכוונים את התנועה בהתנדבות. אחווה ורעות שררו בכל מקום. אבל ניו יורק של 1977 לא הייתה ניו יורק של 1965. ב-1977 העיר הייתה שרויה במשבר כלכלי קשה ורמות האבטלה היו מהגבוהות בתולדותיה. הלחצים החברתיים שהתפתחו בשכונות השחורות והעניות נבנו בהתמדה במשך השנים, ולתסכול של השכבות החלשות לא היה לאן לברוח. אחווה ורעות לא היו בלקסיקון שלהם. היה הבדל נוסף בין שתי הפסקות החשמל, אולי אפילו ההבדל המשמעותי ביותר. הפסקת החשמל של 1965 התרחשה בשעות הצהריים, בעוד שזו של 1977 התרחשה בלילה.
Into my building, into my apartment, and I tell Tommy, I said, Tommy, turn on the air conditioner.
I pushed the button on his air conditioner.
Suddenly all the lights went off.
And I said, what did you do? What did you do? I didn't do anything, I just pressed the button.
באזורים הטובים ביותר של העיר, התושבים קיבלו את הפסקת החשמל ברוח טובה. בגריניץ' ויליג' למשל, הפכו הרחובות לפסטיבל מאולתר, ובעלי המסעדות חילקו כוסות שמפניה בחינם. באחת מההצגות התיאטרון הוכיחו השחקנים שההצגה חייבת להימשך, וסיימו את ההופעה לאור נרות. בברוקלין, בברונקס ובהרלם, התמונה הייתה שונה לגמרי. המונים הסתערו על החנויות, שברו את חנות הראווה ובזזו מכל הבלייד. צעירים תלשו את סורגי החלונות של חנויות תכשיטים ורוקנו אותן. 50 מכוניות פוינטיאק חדשות נגנבו מסוכנות רכב. מאות מבנים הוצטו, משפחות מבועלות השליחו כמה בגדים אל תא המטען של המכונית שלהן ונמלטו מהשכונות. השוטרים היו חסרי אונים. הם היו במיעוט ניכר, 10,000 לובשי מדים כנגד עשרות אלפי מתפרעים, ובנוסף הם גם לא ראו כלום. כשהשוטרים נכנסו לחנות אחת כדי לעצור את הבוזזים, 10 חנויות סמוכות נשדדו באותו הרגע. כשזרחה השמש למחרת, העיר הייתה אפופה באשן של למעלה מ-1,000 שריפות. 4,500 איש נעצרו, בית כלא ישן נפתח מחדש רק כדי לשכן את אותם אלפי עצורים. הנזקים המיידיים לעסקים נעמדו בכ-60 מיליוני דולרים. הנזק העקיף לכלכלה נעמד בכמיליארד דולרים. המציאות העגומה של עיר שסועה ומפולגת, שדי בלילה אחד נטול חשמל כדי להשליך אותה על זרועותיו של הכאוס, נחשפה לעיני כל. החשמל חזר אל העיר כעבור 25 שעות לערך, אבל בזמן הקצר הזה הפכה ניו יורק לעיר אפלה, מסוכנת וקרת לב. הסיפור האחרון מדגים לנו היטב עד כמה תלויה החברה המודרנית באספקה סדירה של חשמל. כל התשתיות שלנו, החל ממים ודלק וכלה בתקשורת, תלויות בו לחלוטין. הפסקת חשמל ארוכה מחזירה אותנו בבת אחת 200 שנים לאחור. השאלה המתבקשת היא, עד כמה ניתן לסמוך על אספקת החשמל? כדי לענות עליה, כדאי להכיר טוב יותר את רשת החשמל והגורמים שמשפיעים עליה. מקור האנרגיה לייצור חשמל בישראל הוא פחם ובמידה פחותה גז טבעי ודלקים נוזליים. בתחנת כוח טיפוסית, כמו זו שבחדרה למשל, שורפים את הפחם כדי לחמם מים ולהפוך אותם לקיטור. הקיטור נע במעגל סגור ודוחף טורבינה. הטורבינה מסובבת חוט מוליך בתוך שדה מגנטי, וכשמוליך חשמלי נע בתוך שדה מגנטי, נוצרים בתוכו זרמי חשמל. אלו הזרמים שמוסעים החוצה מתחנת הכוח אל הצרכנים. זו כמובן הפשטה של התהליך המורכב שמתרחש במציאות, אבל ברמה העקרונית, תחנת כוח אינה שונה בהרבה מגנרטור קטן, כזה שעובד על בנזין. מה הם מתח וזרם חשמלי? נניח שהחשמל הוא נהר של מים זורמים. כדי להפיק אנרגיה מנהר צריך שיפוע. המים צריכים לנוע ממקום גבוה למקום נמוך, וכשהם זורמים במהירות ניתן להיעזר בהם כדי לסובב גלגל כפות למשל. הזרם החשמלי אם כן הוא המים שבנהר, והמתח הוא הפרש הגבהים. כדי לסובב גלגל כפות גדול וכבד במיוחד, אפשר לבחור נהר איטי, אבל שיש בו המון מים, או נהר פחות שופע, אבל בעל שיפוע גדול, כזה שהמים זורמים בו מהר יותר. באותו אופן, ניתן להוליך את החשמל בכבלים בזרם גבוה ומתח נמוך, או בזרם נמוך ומתח גבוה. ביציאה מתחנת הכוח, החשמל מומר למתח גבוה מאוד, 400 אלף וולט או 400 קילו וולט. ההמרה למתח הגבוה נעשית כדי שהזרם יהיה נמוך מאוד ויהיה הכרחית כדי להעביר את האנרגיה החשמלית למרחקים ארוכים באופן מעשי. קווי ה-400 קילו וולט מכונים קווי מתח על, והם מחברים בין תחנות הכוח השונות. אם תחנה אחת מואמסת באופן יוצא דופן, שאר התחנות יזרימו חשמל אליה דרך קווי מתח העל ויגבו אותה.
מתח העל מומר למתח עליון, שהוא 161 קילו-וולט, והקווים האלו יוצאים מתחנת הכוח בדרך אל הערים והיישובים השונים. בקרבת היישובים הם מומרים למתח גבוה, 33 קילו-וולט, ולבסוף, לא רחוק מהבית, הם מומרים שוב הפעם ל-220 וולט, המתח שאנחנו מקבלים בשקעים. התמונה המתקבלת היא כמו זו של מפל מדרגות. בכל מדרגה הנהר מתפצל לנחלים ויובלים קטנים ושקטים יותר. אל תתנו למטאפורה של הנחל השקט להטות אתכם.
גם המתח שמגיע לצרכן הסופי הוא די והותר כדי להרוג אם לא נוקטים בזהירות הנדרשת. הסיפור הבא ידגים זאת היטב, והוא לקוח דווקא מעולם הרוק. הפרק בחסות מדולה, חברת השמה בתחום ההייטק. מאחורי כל חתימה על חוזה העסקה בחברות הייטק מובילות, מתנהלים תהליכים מורכבים של התאמת צרכי החברה לרצונות וליכולות של המועמד. מדובר בשידך לכל דבר, וכמו כל שידך טוב, ההצלחה נמדדת בכך ששני הצדדים יהיו מרוצים לאורך זמן. התנהלות מותאמת אישית, נעימה, מדויקת ויעילה היא זו שמביאה איתה תוצאות. הייחוד של חברת מדולה הוא ביחס האישי שרואה את האדם שמאחורי קורות החיים ובליווי הדיסקרטי והצמוד לכל אורך התהליך. מדולה בוחרת בקפידה את החברות האיכותיות ביותר, בהן סביבות העבודה והשכר מצוינים, מסטארט-אפים שגייסו עשרות מיליוני דולרים ועד חברות ענק בינלאומיות. בימים אלו מגייסת מדולה כ-600 תקנים, במיוחד בתחומי הביג דאטה והסקיוריטי, של חוקרים, אנשי ניהול בכירים, מנהלי מוצר, מפתחים, אנשי דאב-אופס ועוד. הגישו את קורות החיים שלכם ל-medula.co.il, מדולה M-E-D-U-L-L-A, אפילו אם אתם לא מחפשים עבודה ברגע זה ממש, או שלחו אותם למייל כנרת, K-I-N-N-E-R-E-T, את medula.co.il. לזלי לס הרווי היה הגיטריסט המוביל של הלהקה הסקוטית Stone the Crows. לס היה גיטריסט מצוין. בלהקה הקודמת שלו הוא אפילו חימם את לד זפלין הגדולה באחד ממסעי ההופעות שלה. אומרים, טוב, ויקיפדיה אומרת, שלס הצליח להרשים אפילו את ג'ימי פייג', הגיטריסט המיתולוגי של לד זפלין. ב-1972, בזמן הופעה חיה על הבמה, ניגש לס אל המיקרופון. הוא אחז בו, מוכן לתת את השואו הטיפוסי של הופעת רוק טובה, ולנגד עיניהם של הצופים המבועתים, התחשמל ונהרג במקום. מה קרה שם על הבמה? יש כאלה שטוענים שמדובר בסוג של מזימה, או לכל הפחות גורל. לס היה בן 27 במותו, ובעולם הרוק הגיל הזה הוא בעייתי במיוחד. ג'ימי הנדריקס נחנק מהכי של עצמו אחרי לילה של סמים ואלכוהול בגיל 27. ג'ניס ג'ופלין הזריקה לעצמה מנת יתר קטלנית בגיל 27. ג'ים מוריסון מהדורז נמצא מת באמבטיה מהתקף לב או אולי ממנת יתר בגיל 27. קורט קוביין, הסולן המיתולוגי של נירוונה, החליט לגמור עניין עם הרובה בגיל 27. אולי היה זה גורלו של לס להיות חבר במועדון היוקרתי הזה.
או אולי הסיבה היא קצת פחות מיסטית. הזרם החשמלי שעוזב את תחנת הכוח חייב גם לחזור אליה. זהו טבעו של מעגל חשמלי. זו הסיבה שקוראים לו מעגל חשמלי. הזרם מגיע אל הצרכנים על כבלי החשמל, עובר דרך המזגן, הטלוויזיה או אחד מהמכשירים האחרים וחוזר בחזרה דרך הקרקע, האדמה שעליה אנחנו דורכים. בשקע הביתי זה קורה דרך שני החורים העליונים. חור אחד דרכו הזרם נכנס למכשיר וחור שני שדרכו הוא עוזב אותו. אבל מה קורה אם ישנה תקלה והמתח שמגיע מהשקע נוגע בכיסוי המתכתי של המכשיר? כאן נכנס לתמונה החור השלישי בשקע, החור התחתון. החור התחתון הוא הערקה, והוא מחובר לאדמה. הכיסוי המתכתי של המכשיר מחובר אליו, כך שאם המתח מהשקע נוגע בכיסוי המכשיר, הזרם מיד מוערק לאדמה לפני שמישהו מספיק לגעת במכשיר ולהתחשמל. המיקרופון של לס הרווי היה מחובר אל מגבר שבו היו שתי תקלות קריטיות. הראשונה היא שמתח מהשקע הגיע אל הגוף המתכתי של המגבר, והשנייה שאותו גוף מתכתי לא היה מחובר להערקה כפי שצריך להיות. המתח מהשקע עבר דרך הקבל אל המיקרופון, וכשלס נגע במיקרופון הזרם עבר דרכו אל האדמה ומשם בחזרה אל חברת החשמל. אולי תופתעו לגלות שדי בזרם חלש מאוד, זרם שאפילו לא היה מספיק כדי להאיר נורה קטנטונת כדי להרוג. הדופק שלנו נשלט על ידי אותות חשמליים שמגיעים אל הלב. הזרם שמגיע מבחוץ מפריע לאותות החשמליים האלה, והתוצאה היא פרפורים בלב ואולי אפילו דום לב. אבל מדוע ציפורים אינן מתחשמלות? ציפור יכולה לשבת על קו מתח גבוה שמספיק עקרונית כדי לגרום לה לצייץ את התקווה ברוורס, אבל שום דבר לא קורה לה. מדוע? מכיוון שהציפור נוגעת אך ורק בכבל אחד. זכרו שהזרם חייב תמיד לחזור לחברת החשמל, ואם הציפור נוגעת בכבל בודד, לזרם אין דרך חזרה, ולכן הוא לא זורם דרכה כלל. לנשרים לעומת זאת יש פחות מזל. להם יש כנפיים ארוכות מספיק כדי לגעת בשני גבלים בו זמנית ובכך לסגור את המעגל החשמלי. בחברת חשמל יודעים שהם חייבים לחסות את עמודי החשמל היטב באזורים שבהם מקננים נשרים, אחרת התוצאות יהיו עגומות. החשמל כמוצר תעשייתי הוא בעייתי מאוד. אי אפשר לאגור אותו בכמות משמעותית. אין אבקת חשמל שניתן לשמור במחסנים. כל מה שתחנת הכוח מייצרת חייב להגיע מיד אל הלקוח, ואם הלקוח רוצה יותר חשמל, תחנת הכוח חייבת להיות מסוגלת לספק אותו באותו הרגע. אבל מה קורה אם ביום חם במיוחד כל התושבים מחליטים להדליק מזגנים בו זמנית? זו בעיה. על פי אחת הערכות שנתקלתי בהן, מזגנים מהווים כמעט 40% מסך כל צריכת החשמל בישראל. המתכננים של רשת החשמל חייבים לקחת מקרים כאלה בחשבון ולהקים תחנות כוח גדולות וחזקות מספיק כדי לעמוד בביקושים גם במצבים נדירים וקיצוניים יחסית. אבל הקמה של תחנת כוח זה סיפור יקר. אף אחד לא רוצה לבנות תחנת כוח רבת עוצמה בשביל יום או יומיים חמים במשך שנה שלמה. מדינות רבות ברחבי העולם פותרות את הבעיה הזו על ידי חיבור של רשתות החשמל שלהן זו לזו. באופן זה כל אחת יכולה למשוך חשמל ממדינה סמוכה במקרה הצורך, וכך להימנע מהחזקה של תחנות כוח גדולות ויקרות שלא עושות כלום רוב הזמן. זו הייתה גם שיטת הפעולה של קון אדיסון בניו יורק, שכזכור הייתה מחוברת לרשתות של ניו ג'רזי, לונג איילנד וכו'. לנו בישראל יש בעיה. אין לנו ממי למשוך חשמל. אפשר לנסות לבקש מהחיזבאללה, אבל הם כבר הוכיחו לנו שהם דורשים מחירים גבוהים תמורת מה שיש להם ביד, והמקסימום שהעזתים יכולים לעשות זה להדביק כמה סוללות לכל קסם. לכן לחברת החשמל שלנו אין ברירה אלא להשקיע הרבה כסף בהקמה והחזקה של תחנות כוח למקרה חירום. בעצם יש להם ברירה. הם לא משקיעים את הכסף. יכולת ייצור החשמל המקסימלית של חברת החשמל היא 11,000 מגוואט, ובימים חמים במיוחד אזרחי המדינה צורכים 10,500 מגוואט. המונח המקצועי של מהנדסי חשמל למצב הזה הוא אנחנו על הקסקס. ובאמת ביוני 2006 נפלנו מהקסקס. אותו חודש יוני היה חם במיוחד וכולם הדליקו מזגנים. בנוסף, תחנת הכוח ברידינג נסגרה מכיוון שהיא לא עברה לייצר באמצעות גז בזמן, ושתי תחנות כוח ליד רמלה ואלון תבור נסגרו בגלל סכסוך עבודה עם הוועד. חברת החשמל לא עמדה בעומס והחלה מנתקת צרכנים מהרשת באופן יזום. עשרות אנשים נתקעו במעליות, ציוד אלקטרוני עדין נהרס, ומוקדי השירות של החברה קרסו תחת מבול של שיחות טלפון נזעמות. הפתרון היחיד נכון לעכשיו הוא לנסות ולחנך את הציבור לחסוך בחשמל ולהפעיל את מכונות הכביסה רק בשעות הלילה, כשהצריכה הכללית נמוכה יותר.
The world is not coming to an end. It is not Armageddon. For those of you at home, there's no need to panic.
אבל לא רק אצלנו המצב עגום. ניתן היה לצפות שהאמריקנים המסודרים והיסודיים, למודי ניסיון משתי הפסקות חשמל ענקיות ב-40 השנים האחרונות, ייקחו את העניינים לידיים וישפרו את רשת החשמל שלהם, ושמקרים כאלה לא יחזרו על עצמם. אבל ב-14 באוגוסט 2003 זה קרה להם שוב. גל חום פקד את צפון מזרח ארצות הברית והביא לצריכה מוגברת של חשמל עבור המזגנים כמובן. בשעה 12:15 בצהריים הראה תקלה בתחנת כוח שהייתה שייכת לחברת First Energy באוהיו. זה בסדר, אין סיבה לדאגה, רשת החשמל של First Energy מחוברת אל כל שאר הרשתות של צפון ארצות הברית ומזרח קנדה. אבל הזרם הרב שזרם עכשיו בכבלי החשמל של אוהיו חימם אותם, וכשמתכת מתחממת היא מתרחבת. הכבלים התארכו והתארכו וחלו מקבלים בטן כלפי מטה. אחד הכבלים התקרב יותר מדי אל צמרתו של עץ וזאפ, הבזק מסנבר של קשת חשמלית כמו זו של רתכת, שרף אותו והשבית אותו. התקלה החדשה הגבירה את העומס על חלקי האחרים של הרשת, אבל בחדר הבקרה של First Energy איש לא הבחין בכך. תקלת תוכנה במחשב שאמור היה להטריע על עומס יתר גרמה לכך ששום אזעקה לא הבהבה והטכנאים לא נקטו בפעולות מנע. עוד כבלי מתח גבוה החלו מתחממים, מתארכים ומתעגלים. בשעה 3 אחר הצהריים נגע כבל חשמל נוסף בעץ ושניהם סיימו את חייהם. בשלב זה החלו הטכנאים בחדרי הבקרה של חברות החשמל השונות להבחין בשינוי מתח פתאומיים על קווי החשמל, וכולם ניסו בקדחתנות להבין מה בדיוק קורה. ואז ב-3:30 עוד כבל נגע בעץ. כמו גולסקי שאיבד שליטה, העניינים הלכו והסתבכו בקצב הולך וגובר. העומס האדיר על חלקי התקינים של הרשת החל לתת את אותותיו על תחנות הכוח. מערכות ההגנה האוטומטיות החלו להשבית תחנה אחר תחנה כדי למנוע מהן נזק קטסטרופלי, וכל תחנת כוח שהושבתה רק הגבירה את הלחץ והעומס על שאר התחנות וזרזה את קריסתן. בשעה 4:05 כבר היו חלק גדול מתחנות הכוח מושבתות. החלק הצפוני מזרחי של אמריקה הצפונית היה בצרות צרורות. האירועים התרחשו כעת בקצב קומס אחר עד שאיש לא היה מסוגל להגיב להן. רישומי המחשב הראו כי בשעה 4:10:39 זרמו 3.7 גיגוואט של אנרגיה ממזרח למערב. כעבור שנייה שינו הזרמים כיוון. 2 גיגוואט זרמו כעת מזרחה. שינוי של 5.7 גיגוואט בתוך שנייה אחת. חצי שנייה מאוחר יותר, היפוך נוסף. השינויים הללו היו תוצאה של ניסיונותיהן של המערכות האוטומטיות לחלט את עצמן מהמצוקה אליה נקלעה הרשת. ההשתוללות האימתנית הזו הייתה יותר מדי, וכל שאר תחנות הכוח נותקו מהרשת מיד. עשרות מיליוני בני אדם בניו יורק, דטרויט, טורונטו, ניו ג'רזי ועוד אלפי יישובים גדולים אחרים נותרו ללא חשמל. תשתיות המים, התחבורה והתקשורת הושבתו. במנהטן לבדה נתקעו נושאי מעליות ב-600 רבי קומות. הנזק הכלכלי נעמד ב-6 מיליארדי דולרים. למרבה המזל, לא נרשמו אירועים אלימים חריגים. רק בבוקר שלמחרת חזר החשמל אל הבתים. איך יכול להיות שהפסקת חשמל כה גדולה התרחשה למרות כל אמצעי ההגנה האוטומטיים והלקחים שהופקו מאירועי העבר? האם המהנדסים והטכנאים של חברות החשמל האמריקניות הם עד כדי כך חדלי אישים? יכול להיות שלא. מחקרים שנערכו בשנים האחרונות מעלים את האפשרות שהפסקות חשמל רחבות היקף הן, עד כמה שזה נשמע מוזר, בלתי נמנעות. אחד מתחומי המחקר המסקרנים של השנים האחרונות הוא חקר מערכות מורכבות. מערכת מורכבת היא אוסף של המוני פרטים בודדים שמשפיעים זה על זה. למשל, מסלוליהן של אינספור כוכבים בתוך גלקסיה, או החיכוך בתוך ערימה של גרגירי חול. אם רוצים לנתח את האופן שבו נוצרת גלקסיה, אפשר להתחיל לחשב את תנועתו של כל כוכב בפני עצמו ואת ההשפעה שלו על כוכבים שכנים. השיטה הזו היא לא מעשית. ישנם כל כך הרבה כוכבים בגלקסיה, וכל כך הרבה השפעות הדדיות ותתי השפעות ותתי תתי השפעות, עד שאין מחשב שמסוגל לבצע את החישוב הזה. מטרתם של המדענים שחוקרים את המערכות המורכבות היא למצוא את הכללים ששולטים בהתנהגותן, אבל לא ברמת המיקרו, אלא ברמת המקרו, לנתח את הפרטים כקבוצה ולא כבודדים. הנה דוגמה. קחו מלוא חופן חול והתחילו לטפטף אותו על השולחן. לאט לאט נוצרת ערימה קטנה של חול והיא הולכת וגובעת ככל שמוסיפים עליה עוד גרגירים. אבל בשלב מסוים השיפוע של הערימה הופך להיות תלול מדי והערימה קורסת. אם ממשיכים להוסיף חול היא חוזרת לגבוה עד שהשיפוע מגיע שוב לזווית תלולה ואז היא קורסת תחת משקלה וחוזר חלילה. ערימת החול נתונה בשני לחצים מנוגדים. מצד אחד מוסיפים לה חול מלמעלה כל הזמן, דבר שגורם לה לגבוה. מצד שני, כוח המשיכה מנסה למשוך את הגרגירים למטה. מה שמשפיע על הזווית שבה קורס השיפוע הוא שיווי משקל שנוצר בין שני גורמים מנוגדים אלה. שיווי משקל שתלוי בחיכוך שבין גרגירי החול. יותר חיכוך, השיפוע תלול יותר. פחות חיכוך, השיפוע מתון. הדוגמה הזו מראה שאפשר לנתח את התנהגותה של מערכת מסובכת, כמו ערימת חול שמורכבת ממיליוני פרטים קטנים, על סמך תכונה פשוטה אחת, החיכוך שמפעילים הגרגירים זה על זה. אין צורך במחשבי על ומיליארדי חישובים מסובכים. ערימת גרגירי החול היא מסוג מערכת בעלת ארגון עצמי סביב נקודה קריטית. בארגון עצמי הכוונה היא שמערכת נוטה להסתדר מעצמה ללא התערבות חיצונית למצב מסוים אחד, במקרה הזה לצורה של ערימה. נקודה קריטית היא נקודת מעבר בין שני מצבים. השיפוע של ערימת החול הוא נקודה קריטית שכזו, קצת פחות שיפוע והערימה נותרת יציבה, קצת יותר שיפוע והיא קורסת תחת משקלה. ערימת החול מסתובבת תמיד סביב הנקודה הקריטית הזו, חוצה אותה הלוך ושוב. המדענים גילו כי לכל המערכות הקריטיות, ולא משנה באיזו מערכת מדובר, ישנה תכונה משותפת. ההסתברות לחציית הנקודה הקריטית תחת תנאים מסוימים זהה תמיד. זאת אומרת, מעצם היותה של המערכת מוגדרת כבעלת ארגון עצמי סביב נקודה קריטית, כבר אפשר לדעת עליה משהו אפילו מבלי לדעת ממה היא עשויה. ולמה אני מספר לכם את כל זה? מכיוון שרשת אספקת החשמל, כל רשת אספקת חשמל, היא מערכת בעלת ארגון עצמי סביב נקודה קריטית. כמו ערימת החול, גם רשת החשמל נמצאת בשני לחצים מנוגדים. מצד אחד, הביקוש לחשמל הולך וגדל בכל שנה. בהקבלה לערימת החול, זהו כוח המשיכה שמנסה לפרק את הערימה. מצד שני, כשמתרחשת הפסקת חשמל גדולה, לחברות החשמל אין ברירה והן חייבות לשפר את התשתית שלהן, אחרת הן מסתכנות בלינץ' ציבורי. אלו גרגירי החול שנוחתים על הערימה מלמעלה ומנסים לבנות אותה. החיכוך בדוגמה הזו היא כמות הכסף שהחברות מוכנות לשלם כדי לבנות תחנות כוח גדולות יותר. יותר כסף, הרשת יציבה יותר. פחות כסף, והפסקות החשמל מתרבות. התוצאה היא שרשת החשמל נמצאת כל הזמן על הנקודה הקריטית, סף הכאוס. במצב כזה ישנה הסתברות ברורה ומוכרת, אותה הסתברות שמשותפת לכל המערכות הקריטיות, לתקלה קטסטרופלית שתשבית את רשת החשמל. המדענים שבחנו את המידע ההיסטורי על הפסקות חשמל לאורך השנים, גילו בדיוק את אותה הסתברות מופיעה שוב ושוב ולא משנה באיזו רשת חשמל ובאיזו חברה. המסקנה הנובעת מכך היא מדהימה. אם התיאוריה נכונה, אזי אין שום דרך להימנע מהפסקות חשמל גדולות. הסברה היא, וזו רק סברה בינתיים, שהחיבורים בין רשתות החשמל השונות, שכזכור נועדו כדי לייצב את הספקת החשמל, הן אלו שגורמות לה להיות בלתי יציבה. עצם העובדה שכל כך הרבה תחנות כוח מחוברות זו לזו, הופכת את רשת החשמל למערכת מורכבת שבה כל אירוע וכל תקלה משפיעים על המערכת כולה. כמו תזוזה של גרגיר חול בודד שגורמת לתגובת שרשרת שמפרקת בסופו של דבר את ערימת החול. אבל יש משהו שעשוי בכל זאת לשנות את חוקי המשחק. לנו יש משהו שלגרגירי החול אין, אינטליגנציה. קוראים לזה הרשת החכמה והיא יכולה אולי למנוע את הפסקת החשמל הגדולה הבאה. מהנדסים ברחבי העולם מתכננים חיישנים מתוחכמים שמסוגלים לאסוף מידע מכל רחבי רשת החשמל, כולל נתוני מיקום מבוססי GPS ושינויים זהירים ברמות המתחים, ולהזרים אותם בזמן אמת אל מערכות מחשב. בעזרת אינטליגנציה מלאכותית יוכלו מערכות המחשב לקבל החלטות במהירות וביעילות שאף בן אנוש אינו מסוגל להן. רשת חכמה שכזו תוכל לנטר את עצמה כל העת, לזהות בעיות ולעקוף אותן, ובמקרה הצורך לתקן את עצמה במהירות. ומתי יתממש חזון הרשת החכמה? לא בעשר השנים הקרובות כנראה. ההשקעה ברשת החשמל היא מהנמוכות מבין כל ענפי התעשייה במשק האמריקני, כמו גם במדינות אחרות. נכון להיום גם אין לנו מערכות בעלות אינטליגנציה מלאכותית מתוחכמת מספיק. אוף, חם פה, אלוהים. תנו לי רגע להדליק מזגן. אופס, מה זה החושך הזה? זה בכל העיר. סליחה חבר'ה, לא התכוונתי, טעות שלי. היה לי קצת חם, באמת, לא התכוונתי.
פינת ההיסטוריה והכימיה של היין, בחסות יקב מרגלית, היכן שהמדע והאומנות נפגשים. והפעם על החבית. אם ביקרתם פעם ביקב, ודאי ראיתם את האולם שבו מחזיקים את חביות העץ שבתוכן תוסס היין. כפי שמסביר דוקטור יאיר מרגלית, מומחה בעל שם עולמי לכימיה של היין ומייסדו של יקב מרגלית, החבית היא הרבה יותר מאשר כלי קיבול. היא חלק אורגני מתהליך הייצור של היין, ויש לה השפעה משמעותית על טעמו וריחו.
חבית זה מיכל שאמור להחזיק את היין, וגם לאפשר לו, בשונה ממכלי נירוסטה או מכלי בטון או מכל מכלים אחרים, הוא נותן לו עוד דברים נוספים, שני דברים נוספים שאין במכל אחר. הוא נותן לו אפשרות להתאייד דרך העץ החוצה, ויין אכן עובר מתוך החבית החוצה. זה גורם לכך שהיין למעשה נעשה יותר מרוכז, כי כל הזמן זה מתאייד. דבר שני, יש בחביות שעשויות מעץ אלון, זה העץ היחידי שעושים מהם חביות יין למטרות האלה, יש חומרים ממשפחה מסוימת שיש להם התאמה יוצאת מן הכלל למוצר הזה שנקרא יין.
בפינה הקודמת למדנו על השפעותיו של הטרואר, התנאים שבהם גדלה הגפן, על טעמו של היין. מסתבר שגם לחביות יש טרואר שמתחיל באזור הגיאוגרפי שבו גדל עץ האלון וממשיך אל תהליך הייצור של החבית עצמה.
עכשיו, אחרי שחתכת את העצים והתחלת להכין אותם לייצור חביות, העץ עובר תהליכים רבים. קודם כל, מייבשים אותו. כי כמו שהוא, הוא לא מתאים לייצור חביות. עכשיו, אתה יכול לייבש אותו בשמש, כמה, 3 שנים, 4 שנים. אתה יכול גם לקחת את היום בתנור, ותוך 24 שעות נגיע לערך הנכון. ההבדלים, יום ולילה, יום ולילה. אחר כך תלוי איך אתה חותך אותו. תלוי איך לך, מהו הכיוון. למשל, דוגמה, אם אתה מנסר את העצים עם מסור, אתה למעשה, אתה הרגת את החבית, כי אחר כך היא דולפת. כי מה שהסיבים בחבית הולכים, אתה יודע, אם אתה מנסר, אז חלק מהסיבים הם בכיוון של הניסור, חלק הם בזווית אחרת, תעשה מזה בסוף חבית, יתלוף כל החבית. אתה חייב לחתוך אותם בעזרת גרזן, כלומר שזה ייחתך בכיוון הטבעי של הסיבים, ואגב אין דבק, זה הכל בעזרת חימום של החבית, שנותן לו גמישות וחבקים. וכמובן, הקצאה המדויק של פני השטח, של הלוחות, ואחר כך אתה גם בסוף, אתה גם שורף את תוכן החבית בפנים, כדי לסלק חומרים שיש להם טעם ראשוני לא כל כך נעים, השאלה איך אתה עושה את זה, אם אתה עושה את זה עם אש, או אתה עושה את זה עם, למשל, עם חימום חשמלי, או חימום אינפרארד, אתה מקבל טעמים לגמרי אחרים, בשביל באיזה טמפרטורה אתה עושה, וכמה זמן אתה עושה. אני חושב לך בפרטים של רק יצוע חבית, כשאני קונה חבית, אתה קונה חבית, זה לא שאתה הולך ואתה קונה כיכר לחם. אתה קונה חבית שיש לה ספציפיקציות מאוד ברורות, מה אני רוצה. צריך לדעת מה אתה רוצה אחרת להתקבל. וגם אם לקחת את כל החביות האלה, שאתה רוצה אותן, באיכויות שעושים את זה 3-4 יצרנים, לכל אחת יש תחיות משלה. וצווח המחירים נע בהתאם. אתה יכול לקבל חבית של, לא נגיד לפרטים, חבית כמות של 225 ליטר, אתה יכול לקנות אותה היום בצווח של הינוע בין $200 לחבית ל-$1,200 לחבית. זאת אומרת, אתה מבין כמה רק כסף מושקע בתוך הבקבוק יין ממה שהיא היה בחבית. כך שלכל דבר יש סיבה למה יין זול למשל. צריך אני חושב, מה, אני מקבל אותו דבר ב-40 שקל, למה שלהם 300 שקל? יש סיבה.
Yes.
יש סיבה. ואתה, ואם אני אתן לו שני בקבוקים של אותו יין שנעשה כך וכך, כל אחד ירגיש את ההבדל.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevi.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics.